היום בתוכנית אנחנו הולכים לדבר על מכונת הקופי. איך אפשר לכתוב בשביל לגעת ולמכור בלי להתאמץ? איך משפרים את יכולות הכתיבה שלנו בלי למרר את החיים לאנשים ולעצמנו? אם אהבתם את התוכנית הזאת, שתפו אותה לעוד חברים.
ועכשיו, לסלול את הדרך ללקוח הבא. תוכנית השיווק והאסטרטגיה של ישראל בהגשת היועץ האסטרטגי ליאור הקירב. בתוכנית נבחן איך לבנות, לשפר ולקדם עסקים, נכיר סיפורי הצלחה, כלים באסטרטגיה, שיווק, מכירות ופיתוח עסקי שיעלו את העסקים שלכם לרמה הבאה. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון.
רוזין רוזנבלום היא מומחית לכתיבה שיווקית ולשיווק יצירתי באמצעות תוכן בלתי רגיל, מייסדת הפודקאסט נולדנו להשפיע וסיבוב על המטטה. אחת הכותבות המובילות בישראל, מורת דרך לכתיבה ועסקים שעזרה ועוזרת להמוני בעלי עסקים לייצר צמיחה באונליין.
שלום, שלום. שלום ליאור, איזה כיף להתארח אצלך.
ממש כיף.
עוד ביום כזה של שירתנו כולנו בלילה כדבמים, אז
וואו, איזה חיים מטורפים מכל השינויים שנגיד בעלי עסקים עוברים. בואי נסתכל על האירוע שקרה אתמול.
כן.
עם האיראנים, זה מיקרו-קוסמוס של בעל עסק. כאילו אנחנו כל הזמן עוברים טלטלות.
ממש ככה.
אתה פתאום עובר משהו, משהו קורה, משהו, אתה צריך להתמודד עם מיליון דברים.
אתה לא מספיק להתיישר, להתאושש, להתייצב, וכבר בום, האירוע הבא, וכבעל עסק קטן שאתה בחזית ואתה הכל ואתה זה, 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 זה מתגר, זה לא פשוט.
ממש. אז אם בא לך להוסיף עוד משהו עלייך, רוזין, שאולי פספסתי?
דווקא, אני, כמו שאתה מציג אותי, אני, אתה מציג אותי יותר טוב ממה שאני מציגה את עצמי, אז ממש תודה רבה. גם חייכתי ואהבתי את המונח מכונת הקופי.
אוקיי.
אמרתי, אני נותנת לך לחנוך, כששלחת לי את ה... את איך קטע, פתיח, הכרת את זה, אמרתי, יאללה, רוזין, תזרמי, יאללה, מכונת הקופי שיהיה.
אתה אומר את זה לא כזה.
אני מתמסרת, כן.
יופי, להתמסר זה חשוב. בגלל ההצפה בשוק ובפרסומות, הרבה משווקים לוחצים על כאב של הלקוח, עד כדי השפלה, ומוכרים לו את החלומות שלו, עד שהוא שולח תמונת כרטיס אשראי או סולק. מעולם לא נתקלתי אצלך במשהו אגרסיבי. את שומרת על ממלכתיות, אלגנטיות. איך את רואה שיווק בעידן ההצפה השיווקית?
וואי, איזו שאלה מדהימה. אני אדבר על זה שלוחצים על הכאב עד כדי השפלה. אני אגיד משהו שאולי הוא ישמע, לא יודעת איך הוא ישמע. אני יודעת לכתוב בסגנון שיכול, מה שנקרא, לדאוך עד כדי מאיחה של הלקוח. אני יודעת לכתוב ככה. אני יודעת לכתוב ככה מעולה. ואני, זה יכול להיות נורא נורא מפתה. במיוחד כשיש לך יכולת מסוימת או כלי מסוים, שאתה יודע לעשות בו שימוש ואתה יודע עד כמה הוא אפקטיבי, זה מאוד מאוד מפתה להגיד, אם אני רק אכתוב ככה, אני יודעת שכאילו, מה שנקרא, עומדים בתור. ויש מצב שאולי בתחילת הדרך שלי גם קצת כתבתי, לא עד כדי כך, פעם לא הייתי עד כדי כך בדריכה, על, על, על כאבים, אבל על, כן יותר, יותר אגרסיבי. עד שהבנתי וגיליתי, וזה מה שאני מנסה להעביר, שאפשר להיות מאוד אפקטיביים, מאוד אפקטיביים בכתיבה שיווקית, בלי להשפיל את הלקוח. זאת אומרת, אני פחות מאמינה ומתחברת לגישה הזו. אז האבסורד, היא עובדת. זאת אומרת, היא עובדת על אנשים מסוימים, היא עובדת.
כן.
אבל היא לא נכונה בעיניי. זאת אומרת, כי היא מביאה את המחירה ממקום שהוא לא נכון. זאת אומרת, אתה מביא את הלקוח אליך ממקום לא נכון, ואני רוצה להביא אותו ממקום אחר שהוא בעיניי לא פחות אפקטיבי.
שהוא בעצם, את אומרת, כאילו הוא בא ממקום של חוסר ולא ממקום של שפע, הוא בא מפחד ולא ממקום של רצון אמיתי. כאילו...
אז אוקיי, הגדרה מעניינת, אני לא יודעת אם חוסר מול שפע זה המילים שהייתי משתמשת בהם, אבל אני אקח את זה מהמקום שדיברת ולא מרצון אמיתי. אני חושבת שאפשר להביא את הלקוח ממקום, אני רוצה שהוא יבחר בי. זאת אומרת, ואני אגיד את זה אפילו ממקום מתפנק, אני לא רוצה במרכאות להזיע בשיווק שלי. אני לא רוצה לשכנע מישהו שלא רוצה.
וואו, זה יש... מפתח מה שאמרת.
כן, אני לא רוצה לשכנע מישהו שלא רוצה. יש מספיק בקהל היעד, בכל תחום, יש מספיק שרוצים. אז אני אומרת, למה לשכנע בכוח מישהו שהוא לא רוצה? למה להגיד את כל הקלישאות של אין דבר כזה יקר לי, הוא פשוט לא שכנעת אותו מספיק? לא, יש אנשים שזה יקר להם השירות שלי, הכל בסדר. אני מעדיפה לדבר ללקוחות שהם רוצים לפתור את הבעיית הכאב שלהם, מה שזה לא יהיה, ואני אכתוב בצורה כזו שהם יבינו שאני הפתרון עבורם. אם יש שני לקוחות מולי ואחד עוד לא השתכנע שהגיע הזמן לפתור את הבעיה, שלא משנה מהי הבעיה, אין לי שום עניין להתאמץ ולהזיע כדי להגיד לו, אתה חייב אותי. לא.
כן.
כשהוא ירצה לפתור את הבעיה, הוא יפגוש את הקופי שלי, את הטקסטים שלי, במקום שכשהוא ירצה לפתור את הבעיה, הטקסטים שלי יגרמו לו להבין שאני הפתרון עבורו. אבל דקה לפני שהוא מבין שהוא רוצה לפתור את הבעיה, אין לי עניין לעשות חיזור אגרסיבי. לא מעוניינת בזה. זאת אומרת, ואולי זה מתחבר למילה שפע שלך. אני אומרת, יש מספיק, אני מאוד אוהבת לתת לדימוי הזה, אוקיי? אני אתן דימוי שהוא יסדר לאנשים את מה שאני מנסה להגיד פה. נניח, גבר או אישה, לא משנה מה. גבר רוצה להתחתן. הוא הגיע למצב שהוא רוצה להתחתן. יש בצד אחד קבוצה של נשים שהן במוצהר מכל מיני סיבות אומרות, אני לא בשלה לחתונה, אני עוד רוצה לחיות חיים לא מחייבים, אני רוצה לעשות כל מיני דברים, לא בשלות לחתונה. בצד השני יש קבוצה של נשים שבהתכווננות שלהם אומרות, כן, אני בשלה לחתונה, אני לא יודעת עם מי, אני צריכה להכיר את החתן, אני צריכה להתאהב, אבל בכוונה הפנימית אני בשלה לחתונה. עכשיו, אני מדמת השיווק, שהרבה מאוד בעלי עסקים, הם פועלים כמו, זה לא משנה כרגע אם זה גבר או אישה, כמו גבר, לא לעשות רעש, נכון, אמרת לי שזה עושה בומים בהקלטה, אז הנה, אני לא מזיזה את העיניים. פעמים בעלי עסקים אומרים, אני מדמה את זה כמו אותו גבר שאומר, לא, אני אנסה לשכנע את אלה שלא רוצות להתחתן, אני אנסה לשכנע אותה להתחתן איתי. עכשיו, אתה צריך בעצם לעבור שתי פאזות, שני שלבים. אחד, לגרום לה בכלל לרצות להתחתן באופן עקרוני, ושתיים, לגרום לה לרצות להתחתן איתך.
ואחרי זה עוד יותר, לגרום לה להיות מבסוטה שהיא נשואה לך.
שהיא נשואה לך.
ושאתה תסבול כל הזמן.
זה כבר משהו אחר. כשאני אומרת, בקבוצה השנייה, אלה שרוצות להתחתן, נחסך ממך שלב אחד. הן בהתכוונות שלהן רוצות להתחתן. האם בהכרח כל אחת מהן מתאימה לך? לא. האם בכך כל אחת תרצי להתחתן איתך? לא. האם בכך אתה תרצי להתחתן עם כל אחת? לא. אבל לפחות השלב הראשון, זה קבוצה שבהצהרה אומרת, כן, אנחנו בשלות לחתונה. עכשיו, כל מה שנשאר לך זה רק את שלב שתיים. ושלב שתיים זה לשווק להם במרכאות כך שירצו להתחתן איתך, וכמובן שאתה תבחר מי שמתאים לך. אז אני אומרת, הרבה מאוד בעלי עסקים נמצאים מטאפורית בסיטואציה שהם מנסים לשווק לקבוצה א'. הם פונים ללקוחות שלא רוצים לפתור את הבעיה. לא מעוניין לפתור את הבעיה. והם מנסים גם לגרום להם לרצות לפתור את הבעיה, וגם לגרום להם לפתור את הבעיה איתי. ואני אומרת לא. אני פונה לקבוצה השנייה. החלטת שאתה רוצה לפתור את הבעיה? אתה רוצה להתחתן? עכשיו בוא אני אראה לך למה אני הקלה או החתן או הפתרון בשבילך. אוקיי? לגרום לבן אדם לרצות לפתור את הבעיה, זאת אומרת להביא אותו לבשלות, שהוא בשל לחתונה או בשל לפתור את הבעיה, זה עושים לא בכתיבה השיווקית, לא בדף מחירה, לא במניטיים של הכתיבה השיווקית. עושים את זה בתוכן, בתוכן ברשתות, זאת אומרת, כל התוכן המקדים, אוקיי? אני אוהבת להשתמש גם ב... אני מאוד אוהב דוגמאות, אז אני אשתמש פה בהרבה דוגמאות, שכמו שיש במגרש כדורגל, יש את ה... תהליך או השלבים או השחקנים, שמבשלים את הגול, ויש את השחקן שמכניס את הגול.
מבקיע, כן.
מבקיע את הגול, בדיוק. אז עכשיו, דף המחירה זה השחקן שמבקיע את הגול.
כאילו, המעמד מחירה, זה לא חייב
להיות דף מחירה, כן,
זה יכול להיות וובינר, יכול להיות
בדיוק,
דף מחירה,
בדיוק,
יכול
בדיוק,
להיות כתבה,
קופי,
יכול
כן.
להיות כל דבר שהוא
כן.
ממיר.
מעמד מחירה כן. מבקיע את הגול. כן. אבל כל התוכן המקדים לפני זה שאתם עושים, כל התוכן שעושים ברשתות, כל הפוסטים, כל התוכן החינמי, כל הדברים הללו, זה בעצם הבישול. זאת אומרת, מבשילים את הלקוח בעזרת תוכן, שכשמגיעים למעמד מחירה, במקרה הזה אני מדברת פה על מעמד מחירה כתוב, אוקיי? אז התפקיד שלו הוא להבקיע את הגול. אוקיי? אבל בסופו של דבר, מי שמקבל את השבחים על הגול, זה בדרך כלל זה שיבקיע. אבל תכלס, גם אלה שבישלו את הגול, יש להם חלק ב...
בכל התהליך הזה.
בכל התהליך, בטח.
אהבתי מאוד את האנלוגיה. את יודעת, אני יש לי נגיד הדרכה על נושא של פולו-אפים, אז אני כל הזמן אומר, בהדרכה אני מראה שם צפרדיה, שאתה איך אתה מבשל צפרדיה, שאתה צריך להכניס אותו לטמפרטורה של מים קרים, ולאט לאט לבשל אותו. ועוד נקודה מעניינת שאמרת, דיברת על הקטע של בני זוג, וזה כל כך, כל כך מדויק. גם רועי בן כנף שהיה פה גם דיבר על העניין הזה. על העניין, הדבר הכל כך מהותי הזה של למצוא מישהו שבכלל הוא רוצה להיות בעמדה הזאת, אחרת אתה תסבול. ואני אומר, אני תמיד אומר, עסק זה כמו ילד. ולקוח הוא גם כמו ילד. אני לא רוצה להתייחס ללקוחות שלי בצורה מזלזלת, מבזה.
ממש
כי
ככה.
אם אני עכשיו אקח אותו, והיו לי פעמים שהייתי כותב בצורה אגרסיבית, היו לי מגנטים, קמפיינים, שיווקים וזה... שהייתי כותב בצורה אגרסיבית שלוחצת קצת על כאבים, ובסוף זה, אתה מרגיש חרא עם הדבר הזה, וכשאתה הולך לישון, אתה יודע שאתה לא פעלת בצורה שהיית רוצה שיפעלו כלפיך או כלפי הילד שלך.
כן.
וזה בדיוק הנקודה שאמרת אותה כל כך יפה, חילקת את זה לשלבים, וזה מהותי, מהותי העניין הזה.
אני אחדד פה עוד משהו.
כן.
אני חושבת שהפאזה שאני הרגשתי שאני עושה ושהיא נכונה ושאני מנסה ללמד, זה במקום הביטוי לדרוך על הכאב או לדבר על הכאב, אז אני אומר, דברו אל הכאב. זאת אומרת, תנהלו דיאלוג עם הכאב. זה מקום הרבה יותר מכובד וגם אפקטיבי.
תראי, זה עולמות, עולמות של שיווק. בכלל, אנחנו חיים בתקופה שיש הצפה.
מאוד.
הצפה, אתה מסתכל על כמות הסרטונים וכמות התוכן. אתה רק רוצה למשוך את הלקוח שיכנס אליך כבר. אתה כותב כתיבה, אתה יודע, הייתי כותב בקבוצות פוסטים עם אני, מי רוצה איזה, איזה, אני. הבאתי ככה אלפי לידים, היום אני כבר לא מצליח לכתוב ככה, זה קשה לי. אבל זה כאילו, אתה כל פעם, איך...
אלך שאתה... בהתפתחות כל הזמן. זאת אומרת, זה בסדר להיות בהתפתחות כל הזמן עם השיווק שלך, עם הסגנון כתיבה. עם זה שעובד לנו משהו מסוים, אגב, זה בכל תחום, לא בכך, אבל אנחנו מדברים פה על שיווק, זה לא אומר שזהו, זה יישאר ככה לנצח. החוכמה, קודם כל כבני אדם, שאנחנו יודעים שכל אחד מאיתנו, אנחנו קצת דיברנו גם בממדים אישיים, אנחנו יודעים כל אחד מה הוא עבר, אז כבני אדם אנחנו יודעים ששום דבר הוא לא קבוע בחיים, וההסכמה שלנו להתאים את עצמנו לשינויים, איזו שמייצרת בעצם את הצמיחה. אז גם בעסק, גם בשיווק, אוקיי? הידיעה שמשהו עובד לי נפלא היום, זה לא צריך להתום אותי מלהיות קשובה כל הזמן למה חדש בשוק, מה עוד עובד. זה לא, אני רגע רוצה לדייק, זה לא אומר לקפוץ על כל טרנד. יש גבול בין, הבדל בין לקפוץ על כל טרנד, להיות בקשב כל הזמן, בקשב. קשב לאנשים, קשב להתפתחויות, קשב לדבר. כי גם הלקוחות שלנו משתנים, גם השוק משתנה, גם... אז קשב לא ממקום לחוץ, לא ממקום של אוי ובוי, אם אני לא, אז אני לא אהיה במשחק, אלא קשב ממקום של סקרנות. ממקום של איזה כיף שיש דברים חדשים שמתרחשים, שאני יכול גם להתפתח בתוכם ולגדול בתוכם, ושהשיווק שלי גם הופך להיות איכותי יותר, טוב יותר, אפקטיבי יותר, מעניין יותר. אני חושב שזה גם שומר על יצירתיות. אני עכשיו נחשפת לכל עולם ה-AI והבינה המלאכותית. אני עוד לא עושה עם זה משהו, אבל עצם להגיד, וואלה, לא הודפת את זה, זה מעניין, בוא נראה מה זה יכול לצאת. כאילו, תהיו בקשב. תרגישו איך זה עובד כל הזמן, והקשב הזה הוא החיים, הוא חיות. כאילו, זה לא אני בבועה שלי, רק זה עבד לי, ואם זה לא עובד לי משהו, אוי ובוי. לא, זה עבד לי, בוא נראה מה עובד יותר היום, מה עובד פחות היום, מה מתאים לי מזה, איך אני משתלב או משתלבת בתוך זה.
ממש.
כאילו, ליהנות מהתהליך הזה.
את הזכרת לי מה היה היום הבן שלי, אומר לי, אבא, משעמם לי, אני רוצה לכתוב שיר. אמרתי לו, בוא נכתוב ב-AI. הוא אומר לי, לא, אבא, אני רוצה לכתוב בעצמי. אני אומר לו, בוא תראה רק מה זה AI. אחרי זה הוא אומר לי, אבא, אני רוצה לבנות מצגת, לעשות מצגת. אמרתי לו, בוא ניכנס ל-AI. הוא אומר לי, אבא, אני רוצה לעשות מצגת בעצמי.
קודם כל, זה מדהים שדווקא בחור צעיר אומר לך, דבר כזה, הבן שלך. שבעצמו, ויש לנו עוד הרבה מה להבין לגבי AI. אני לא מאלה שחוששים שה-AI יחליף את האנושות. אני לא זה, כי יש לנו שאר רוח מסוים, משהו שאנחנו מביאים, והיכולת לעבוד עם AI בעיניי, זה לא שמישהו יעשה במקומי, אלא זה שאני אשתמש בזה בצורה כזו,
ככלי
בדיוק לכל מיני
ביצים. והייתה לנו שיחה בדיוק על הקטע שהוא אומר לי, אבא, מה, עוד מעט לא יהיה לאנשים מה לעשות, הכל יהיה ב-AI. אמרתי לו, אז אמרתי לו, תשמע חמוד, נכון, נגיד בטסלה או ברכב יש רכבים אוטונומיים שהם נוסעים, הם מסוגלים לעשות הכל לבד. אז גם סרטון וידאו, אולי דברים טכנולוגיים, יהיה קל לעשות את זה בעזרת AI, אבל עדיין יצטרכו את היצירתיות, את הרעיונות. למרות שגם ה-AI יודע להיות יצירתי, הוא יודע לתת רעיונות ולעשות הכל. אבל עדיין יש משהו שיהיה עדיין קשה להחליף בהיבט הזה של חשיבה, של דברים, של כל התהליכים. שהמון המון דברים שהם מתקדמים.
תמיד שמגיעה טכנולוגיה חדשה, זה פחד אנושי טבעי שזה ייתר את האנושיות.
נכון.
תמיד, לא משנה מה.
כמו האינטרנט שהתחיל ב-2000.
האינטרנט, ואתה אפילו אני בטוחה שאלה מהמהפכה החקלאית, אפילו בוא נדבר על המהפכה התעשייתית, כאילו שאנחנו לא הייתי שם, אבל זה מההיסטוריה. תמיד יש פחד קמאי כזה, שהדבר החדש, הגדול הזה, העזר הזה, המוזר הזה, הוא ייתר משהו מהאנושיות, וכל פעם אנחנו מגלים שהוא לא מייתר, או שהוא מוסיף, או שהוא מייעל, או שהוא משנה, אבל אי אפשר לייתר את האנושיות. אותי זה לא מפחיד.
אני חושב מעבר גם שכל העניין של החדשנות והדברים וזה, זה נובע מתוך פחד מאוד בסיסי שלנו משינויים.
נכון.
כל פעם שהעולם משתנה, אנחנו צריכים להשתנות, והפחד הזה שזהו, אין לנו יותר, מישהו הזיז לנו את הגבינה.
ממש ככה.
אז עכשיו, אף אחד לא ייקח, בסוף יש אנשים שעדיין לא התקדמו ל-AI, הם לא יודעים מה זה AI, הם יהיו הקהל שלך, הכל בסדר, כן. אם אתה לא רוצה להיכנס לעולם הזה, גם זה בסדר.
נכון.
אבל זה תובנה מעניינת, ויש משהו גם בזה שתמיד יש משהו שמושך אותנו צעד אחורה, אתה בא להתקדם לצעד הבא, והחיים תמיד מושכים אותך לצעד הקודם.
כן, זה לא החיים, החיים דווקא אומרים לצעד הבא, ויש בנו משהו, אני חושבת, שרוצה לאחוז רגע בצד הקודם, המוכר, כביכול. זה מאוד מאוד טבעי, וכאילו, בגלל זה, מבחינתי שיווק, וזה מה שאני הרבה פעמים מנסה להעביר לקהל שלי וכדומה, זה הליהנות מהשיווק. שיווק זה צריך להיות מהנה. אם הופך להיות סבל, אז עסק אתה לא ישווק. והוא יכול להיות מאוד מאוד מהנה, ומתי הוא מהנה? כשמסכימים רגע להוריד את כלי הנשק ולהגיד, אני לא יוצא למלחמה. כשאני עושה שיווק, אני לא יוצא למלחמה. אין צד שכנגד, אין אני נגד מישהו שלא רוצה, ואני צריכה עכשיו להכניע אותו.
כן. אין שכנוע, אין פה שכנוע.
אין שכנוע. תראה, תקשיב למילה שכנוע. איזה מושג מילה מסתתרת בפנים?
מישהו נכנע בפנים.
בדיוק, בדיוק. אין שכנוע, לא צריך לשנות, צריך להציג את הדברים, צריך לדבר על הדברים, צריך, כן, אבל כל המושגים, טיפול בהתנגדויות, שכנוע, כל המושגים הללו, הם כל כך כוחניים, שמה הפל שבא לעסק קטן אומר, אני לא בא לי לעשות שיחת מחירה, לא בא לי לטפל בהתנגדויות, ואני מבינה.
נכון.
כאילו, למה שאתה רוצה לטפל בהתנגדויות? מה, אתה בשדה הקרב? אתה לא אמור לטפל בהתנגדויות. אני תמיד אומרת, תמירו מילה אחת. במקום טיפול בהתנגדויות, טיפול בהתלבטויות. טיפול בחששות.
מהמם.
איזה פתאום סוויץ' זה עושה לך כבעל עסק. כי טיפול בהתנגדויות, ישר זורק אותך לקרב. טיפול בחששות, זה משהו אנושי. אני מבין, הלקוח מתלבט, הכי לגיטימי בעולם.
נכון, זה מילה. את יודעת, תמיד כשאתה מסתכל, נגיד באסטרטגיה, בסוף יש מילה שמנחה, איזה קו שמנחה את הארגון. למשל, אם ניקח את קופיקס, אז זה היה ודאות. ותראה מה זה יצר לכל הארגון, איך זה שינה אותו ויצר מחיר קבוע, ועלויות של ספקים ומוצרים זולים והכל. כמה מילה אחת משפיעה על עולמות.
כי זה תדר, זה אנרגיה, נכון.
וזה מה שאמרת פה, זה שינוי פשוט מטורף. אני חושב שהמשפט הזה, כל אחד צריך לקחת אותו, ולראות איך הוא משנה איזה מילה במה שהוא עושה, לא משנה מה, בכל דבר שיש לו קושי, איך הוא
בדיוק,
משנה את זה?
בדיוק.
איך הוא משנה את המילה הזאת?
בדיוק. ולשאול את עצמו, למה הוא משתמש במילה או במושג הזה, בהקשר הזה, כאילו, למה הנפש שלו, התודעה שלו, נזקקת למילה, סתם, אפילו שכנוע. כאילו, יש איזו אמונה פנימית, שאם אני לא אתאמס נורא לשכנע אותו, אז לא יהיו לו כוחות שירצו? לא, אולי שוב, לפנות לאלה שרוצים, שבשלים לחתונה. זאת אומרת, השיווק לא אמור להיות שדה קרב. הוא לא אמור להיות שדה קרב. ומי שחווה את השיווק כשדה קרב, אז זה הזמנה לבדיקה, לא ממקום של הלקה עצמית, הזמנה לבדיקה, מה אני עושה פחות נכון, או נגיד את זה במילים אחרות, איך אני יכול לעשות את זה יותר נכון, שהשיווק לא יהיה עבורי חוויה של שדה קרב. זה שלא יהיה חוויה של שני צדדים, הוא לא רוצה, אני כן רוצה, יאללה בוא נמשוך. מה צריך לשנות? לפעמים זה הסגנון של הכתיבה, לפעמים זה קהל היעד. יכול שאני פונה לקהל יעד, שאין דרך לשכנע אותו חוץ מהכנעה בקרב. אז אולי זה לא הקהל יעד הנכון, אולי אני צריך לדייק יותר. זאת אומרת, יש...
כן. אני חושב שנגיד, אני כל הזמן כשאני עובד עם לקוחות, אני אומר לו, בוא נסתכל רגע על הלקוחות שלנו. מתחיל לעבור לקוח, לקוח, מה טוב, מה לא טוב, מה אתה אוהב, מה אתה שונא, זה מתאים, זה לא מתאים. מתחיל לנתח את הלקוחות, ואז אתה מוצא מתוך זה פנינים תמיד. תמיד אתה מוצא פתאום איזה לקוח מהמם כזה שאתה אוהב לעבוד איתו.
ממש, כן.
את יודעת, אחד הדברים שאנחנו רואים, דיברנו קודם על דפים, אבל כל הזמן צצים כל מיני אמירות, כמו נגיד, בא מישהו שעושה עכשיו קמפיין ממומן בפייסבוק, אם אתה לא עושה ממומן, אתה לא קיים.
כן, תמיד זה קיים.
מי שעושה דיבור, אם אתה לא עושה דיבור, אתה לא קיים. אם אתה לא עושה פודקאסטים, אתה לא קיים. איך תראה איך העסק שלך יתקיים? ואני כל הזמן צוחק, אני אומר ללקוחות, אתה קיים בכל מצב. אין שום פלטפורמה שאתה תלוי רק בגללה.
נכון.
אבל תלוי רק בה. נראה
יפה, אתה קיים בכל מצב, אהבתי.
כן, זה כאילו הרבה פעמים אנחנו שומעים, כן, אני רואה את כולם, אני חייב פייסבוק. והם לא מבינים שהוא פותח פייסבוק, הוא צריך להזין אותו עכשיו. אתה פותח יוטיוב, אתה צריך למלא אותו בתוכן, זה לא נשאר, הם לא עובדים בשבילך לנצח. אתה צריך, ברגע שהם יעבדו בשבילך לנצח כבר, אתה נהיית מותג מספיק גדול שהם יעבדו בשבילך.
כן.
כל עוד אתה לא הגעת למימדים של גרנט קרדון, אני לא יודע מה, הם לא יעבדו בשבילך. אתה תעבוד בשבילם. אז תובנה משמעותית. איזה פלטפורמות, לפחות מתוך העשייה עם הלקוחות שלך, עם עצמך, איזה פלטפורמות נגיד כן עובדות יותר, איזה פלטפורמות עובדות פחות?
תראה, זו שאלה מעניינת, כי... אני אתחבר למה שאמרת, פלטפורמה היא רק פלטפורמה. זאת אומרת, היא המרכבה שנושאת את המסר שלך, את התדר שלך, אוקיי? אתה יכול לעבוד במלא פלטפורמות שהן הכי השם החם האחרון, אבל אם המסר שלך הוא לא רלוונטי לקהל היעד, עם המסרים, עם מה שיש לך להגיד, עם האמירה שלך, היא לא מדויקת, אז לא משנה באיזה פלטפורמות תפעל, כנראה שזה לא יעבוד. ולחילופין, אם האמירה שלך מדויקת, אז גם אם בחרת פלטפורמות שהן קצת כביכול יותר חלשות או פחות up to date כאלה, אז זה יעבור. אז אני תמיד מציעה לפני התעסקות בפלטפורמה, לשאול את עצמך רגע, עם מי אני מדבר? שאלה ראשונה, מי קהל היעד שלי? מה כואב לו? מה כואב לו? מה הוא רוצה? מה הוא מחפש בחיים? ומה אני מציע לו? זה שלוש שאלות. הכי בסיסיות, אבל הכי עוצמתיות. אחרי זה...
שאלות זה עולמות. כן. כאילו, מי שאין לו, מי שלא בקי בעולם הזה, ונכנס לעולם לבד.
הנה, כבר תתחילו מזה. מי קהל היעד שלי, אוקיי? מי קהל היעד שלי? מה כואב לו? מה הוא רוצה? מה הוא מחפש? מה אני מציע לו? מה אני אומר לו? אחרי שעניתי לעצמי על שלושת השאלות הללו, אני שאלת השאלה הבאה. איפה אני אומר לו את זה? וזה שאלת הפלטפורמות.
כן.
איפה אני אומר לו את זה? אבל קודם כל, מה זה משנה? אוקיי, תעלה לפייסבוק, זה האיפה. אבל מה אתה אומר לו שם? עם מי אתה מדבר? אתה עולה לפייסבוק, אתה יודע עם מי אתה מדבר? עם כל העולם ואשתו? עם מי אתה מדבר? אז להתחיל במי קהל היעד שלי. מה הוא רוצה? מי קהל היעד שלי זה להבין אותו לעומק. זה מעבר לפילוחים דמוגרפיים, בני כמה, גיל, מצב משפחתי, זה יותר עמוק. מי קהל היעד שלי זה מי הוא? מי הוא בנשמה? עד כמה אני מכיר באמת, באמת, את ההוויה הפנימית שלו. מה הוא רוצה? מה כואב לו? מה הוא היה מאוד רוצה שיקרה? ועכשיו שאני מבינה את זה, אוקיי, אם הייתי פוגשת אותו, מה אני אומרת לו? מה אני אומרת לו? מה אני מציעה לו? עכשיו בוא נלך לחפש אותו, במטאפורית.
כן, קודם כל יש את השלבים, כן, אתה לא יכול לרוץ לחפש אותו לפני שאתה יודע מה אתה מוכר.
עכשיו בוא נראה באיזה פלטפורמה אני אומרת את זה. והפלטפורמה, ופה אני כן נותנת, אני חושבת, עצה חשובה לבעלי עסקים. זה יכול להיות שילוב של שני שיקולים. הפלטפורמה שבה אתם יכולים לדבר אל קהל היעד הרלוונטי שלכם, והשיקול השני שאתם צריכים להרגיש בנוח. יכולים להגיד לכם על מלא פלטפורמות שהן מעולות. אם אתה לא מרגיש בנוח, אם הפלטפורמה הזו אתה מרגיש שאתה, זה זר לך, זה מאולץ לך. המון אנשים אומרים לי, אני בנו יותר לפייסבוק. אני בנו יותר לכתוב ארוך בפייסבוק. אני לא בנו אל הקצב של נניח טיק טוק או משהו כזה. מעולה, אם פוטנציאלית הקהל שלך נמצא בפייסבוק, אתה לא חייב לרוץ לטרנד של טיק טוק. לא, אני לא נגד טיק טוק, אבל אני אומרת, השיקול של איפה נוח לי לדבר, הוא גם שיקול, בהנחה שקהל היעד שלי נמצא שם. כי אתם לא רוצים להפוך להיות שטנז, או שיבוט של משהו שכולם עושים אותו דבר. כי בתוך כל הרעש, דיברת על השפה השיווקית, מי שבולט בתוך כל הרעש, זה לא מי שצועק יותר חזק. זה מי שיותר צלול בקול שלו. זה העניין, ואני רוצה לחזור את זה.
והצלילות בכל היא נובעת גם מהחיבור לעצמך, לעני שלך, זה מתחיל מפה. בדיוק. אם אתה לא מחובר לעני שלך, אתה לא יכול להיות צלול, לא יעזור כלום.
בדיוק, בדיוק. הרבה אנשים טועים לחשוב, אוקיי, יש הצפה, אז אני צריך לצעוק יותר חזק מאחרים. לא, אתה לא צריך לצעוק יותר חזק מאחרים, אתה צריך להיות צלול עם הקול שלך, צלול לגביך, לגבי ההבנה שלך, וצלול מול קהל היעד שאתה מדבר אליו.
אבל איך את יודעת, שאלה מעניינת בהקשר הזה, היום, נגיד, בייחוד שבעל עסק הוא נכנס, הרי עסק זה לא שאתה בא לעבודה כשכיר ואתה נכנס, אומרים לך, תשמע, זה המשימות שלך, זה. אתה נכנס לעולם העסקי, אתה צריך לחשוב עכשיו, יש לך שיווק, מחירות, ניהול, כספים, מערכות יחסים, יש לך מחקר ופיתוח,
מלא קובעים, כן.
יש לך מיליון ואחד קובעים שאתה צריך לפתח אותם, ואז אתה נכנס, אתה לא יודע מה לעשות. אתה הולך לאיבוד. עכשיו, אתה שומע אותו, אתה שומע אותה, היא אומרת לך, אתה חייב פייסבוק, זה אומר לך, אתה חייב להיות אותנטי, הוא אומר לך, שמה, אתה חייב לכתוב, להגעת להם בכאב. אתה הולך לאיבוד, אתה לא יודע מה נכון, מה לא נכון. זה עולם שיש בו הצפה של תוכן.
ניסוי ותהיה. אני אתן אפילו דוגמה, ממש בתקופה האחרונה לגביי. שמעתי הרבה מדברים על הסוג שלו, הוא לא יודעת אם הוא חדש, הוא יחסית חדש בארץ, כל העניין של ערוץ בוואטסאפ, אוקיי? ערוץ, לא קבוצות.
כן, אני יודע, ערוץ. אוקיי. ערוץ זה בעצם שאתה יכול להכניס לשם כן. תוכן כזה כמו בטלגרם.
בדיוק, כמו כן. בטלגרם. אמרתי, וואלה, נשמע לי מעניין. הנה, אני עכשיו חושפת לראשונה משהו. אתה מקבל סקופ.
אוקיי.
סקופ.
סקופ, חבר'ה.
כן, יש כן, סקופ. אפשר לשאוף איזה סקופ, אבל סקופ. אמרתי, וואלה, נשמע לי מעניין. אמרתי, אני רוצה לפעול גם, להתחיל בזירה הזו, אוקיי? לא לסמוך רק על הדיבור באימייל, שיש לי שם יחסית עובד לי טוב. ופתחתי ערוץ בוואטסאפ, והוצאתי פוסט, וגייסתי אליו אנשים, וגם אמרתי לאנשים, אני אשתף אתכם בתובנות איך זה עובד לי. בתיאוריה, זה היה נראה לי ממש מושלם, מתאים לי, אוקיי? ועשיתי תחקיר שלי. ופתאום אני קולטת, ממש בשבועות האחרונים, שמשהו לא טבעי לי שם. משהו לא אינטואיטיבי גם, עבורי. משהו, אני לא מתחברת לזה. לא מצליחה להניע את זה. לא, זה מרגיש לי קצת כמו שדה שומם, שאין לי את אין לי תחושת הפידבק אם אנשים קיבלו, ראו. משהו מרגיש לי חד כיווני, וזה מאוד 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 קשה לי. ואני מתחבטת עם זה כבר יותר משבועיים, שאני אומרת, וואלה, יש מצב שהנה, זה לא מתאים, יכול להיות שזה עובד לגופים מסוימים, משהו שם לא עובד לי. וכיוון שהבטחתי למי שהצטרף לערוץ וואטסאפ, אמרתי להם, אני אשתף אתכם בתובנות, לטוב ולרע, איך זה עובד. אז בתוכנית שלי, זה ממש להוציא אפילו להם עדכון כזה, ולהגיד, תשמעו, יש מצב שאני סוגרת את הערוץ, יש מצב, לא יודעת. משהו שם, אני לא מרגישה שאני מצליחה להתניע שם. זה מרגיש לי כמו לדבר בתוך וקום. בתוך איזה חלל בודד. האם זה בגלל שאני לא עושה שימוש נכון בזה? יכול להיות. אבל זה גם יכול להיות גם קשור אז אני אומרת לעצמי, למה להילחם בזה? אם יש עוד אלטרנטיבות, אי אפשר לעשות משהו בכוח, רק כי אולי מישהו אמר שכנראה זה עובד. משהו שם לא מרגיש לי, ואני עוד לא סגרתי את זה לגמרי, אבל אני בשלבי מחשבה, כאילו יש לי מחשבה שנייה, מה שנקרא, האם אני ממשיכה עם זה או לא, כי לא מתחברת. אז אני אומרת, ופה זה טיפ שאני אומרת ממש לקהל, תנסו. כאילו, יש כללים ויש חוקים, אבל בתוכם יש את מה שאתם מרגישים בו בנוח. תנסו. אומרים לכם שקהל היעד שלכם נמצא במקום X, בפלטפורמה X, היא יעילה. תנסו, צחקו בה קצת שמה. תעברו רגע את פרק הזמן של בכל זאת להרגיש טיפה בנוח, ותרגישו. עכשיו, אי אפשר להיות בקצה, אבל המוחלט השני של להגיד, לא אוהב פייסבוק, לא אוהב אינסטגרם, לא אוהב טיק, לא אוהב שום... אם אתה לא, שום פלטפורמה לא מדברת אליך, צריך להודות בזה שאתה נמצא בבעיה, כי...
כן, אולי אתה לא, אולי אתה לא בשל להיות בתחום העסקי, אולי...
בדיוק, או עצמאי, בתחום העסקי אולי כן, אבל... כי אתה חייב כן למצוא משהו להתחבר אליו, כדי לתקשר עם הקהל.
את יודעת שנגיד, אני הייתי עושה קמפיינים, ואז הייתי מכניס אנשים לקבוצות וואטסאפ, אז יש לי עד היום מלא קבוצות וואטסאפ.
נדע.
כן, כאלה שקטות שרק אני מפרסם שם. שאני, מ-2018, כל שבוע הם מקבלים ממני בין איזה 3-10 מסרים. משהו, כל פעם משהו, סרטונים, קישורים לפודקאסטים, דברים, כאילו כל הזמן איזה. וזה עובד פשוט, אבל עכשיו זה כבר עובד פחות, כי זה שוק מוצף, עוד הפעם, יש מלא כאלה.
כל דבר, כל הזמן, נכון.
אבל רציתי להעיר משהו על העניין הזה של מה שאמרת. תראי, אם זה בעל עסק, נגיד סתם לדוגמה, כמו רואה חשבון, יש רואה חשבון שלא מתפרנסים הכי טוב, ויש רואה חשבון שמתפרנסים מדהים. ויש כאלה שהם רק עם כרטיס ביקור ומצליחים לבנות נטוורקינג מטורף. ויש כאלה שעושים הכל ולא מצליחים להתפרנס בצורה טובה. אז אני חושב שכל אחד באמת גם צריך לעשות את הניסוי ותהייה, וגם צריך לבדוק כל פעם אולי לנסות להכניס עוד ערוץ חדש.
לגמרי, לגמרי.
להתחדש קצת חדשנות.
לגמרי, לגמרי. זה מה שאני בודקת עכשיו. אני בדקתי את ערוץ הוואטסאפ, פחות עובד לי, אבל אני אבדוק עוד כיוונים. אני מסכימה שצריך להכניס עוד.
תראי, הייתי רוצה לשאול דווקא שאלה בהקשר שלי. נגיד, אני עברתי כל מיני שינויים בחיים, ואת יודעת, עברתי נגיד משברים, גירושים, כל מיני דברים שבאמת השפיעו עליי בכל מיני זה, ולא הייתי מדבר עליהם לעולם, אני גם לעולם לא מדבר על הדברים מסביב, אבל בגדול אני אומר, איך משווקים? כי אני בתקופות האלה התכנסתי בתוך עצמי. למזלי, יש לי לקוחות שעובד איתם 10 שנים, 12 שנה עם לקוח, ריטיינרים קבועים, שאני עובד עם לקוחות הרבה שנים. אבל אם מישהו נגיד בתקופת משבר,
איך הוא משווק?
ועובר שינוי בחיים שלו, עובר אירוע שמשפיע עליו משמעותית, שרמת האנרגיה שלו היא כבר לא באותה רמת אנרגיה, רמת מיקום שהוא לא נמצא באותו מקום, הוא לא באותה נוכחות, כל הדברים שאתה צריך אותם לעולם הזה של ה... אני למשל, הפלטפורמה שנוכל לי תמיד זה לדבר. אני מדבר, אני מקשקש, אני יכול, איך אני פעם, תמיד אני צוחק, אני אומר ללקוח, פעם כשהתחלתי את העסק, הייתי בא, הייתי אומר, איך אני אעבור את השעה? היום אני אומר, שעשר שעות אני יכול לשבת עם לקוח, דבר איתו, אני לא, אי אפשר לעצור אותי. חודש אני יכול לשבת עם לקוח, דבר איתו, מהבוקר עד הלילה. ורק ערך, רק ערך, לפוצץ אותו בערך. זה מדהים, זה כאילו, זה ממש. אז בגלל זה אני בפלטפורמה הזאת, כן.
אני אגיד לך מה.
לתשובתך.
זה שאלה, אני אלך ברגע, העידן שאנחנו נמצאים בו, העידן של מאז פרוצה, במיוחד הרשתות החברתיות והאינטרנט, אני תמיד אומרת שזה עידן מדהים לעסקים קטנים. כי אם פעם עסק קטן היה, לא הייתה לו את האפשרות, את ההזדמנות להתחרות כמו שצריך, אוקיי? אם לא היה לו תקציב סרט פרסומת בטלוויזיה, או לשילוט חוצות, זאת אומרת, פעם הזירה הייתה שייכת רק לעסקים גדולים.
נכון.
אוקיי? כעסק קטן, אפילו לא לך פודקאסט. היום אתה לא צריך טובות מאיזה תוכנית טלוויזיה. נכון. פותח לך ערוץ פודקאסט, יש לך ערוץ, אתה אימפריה תקשורת משלך. אני תמיד אומרת את זה. אז העידן הזה, הוא עושה חסד מאוד מאוד גדול עם עסקים קטנים, כי הוא מאפשר לנו להיות אימפריה תקשורת משלנו, בלי להזדקק לטובות של הגדולים, אוקיי? שלא יקחו אותנו לטלוויזיה, שלא יתנו לנו, אין לכולם את המאות אלפי דולרים לשלם לסרטון בטלוויזיה, לא צריך. אתה מראים לך סרטון שאתה עושה בזה, ברשת, הרשתות. זאת אומרת, העידן הזה הוא עידן מדהים לעסקים קטנים. אתה אימפריה מאתר, רשתות חברתיות, פודקאסט וזה, וזהו, ורואים אותך ויש לך נוכחות ברשת.
כאילו אתר אתה לא צריך.
כן, לא, אני אומרת, כאילו נניח.
כן.
זה הצד היפה, הטוב. יחד עם זה, לא, זה לא אבל גדול. העניין שעסק קטן הוא גם בחזית. זאת אומרת, אם מנכ״ל תנובה, כאדם, האדם עצמו, סתם לקחת אותו כדוגמה, עובר משבר אישי, תנובה יכולה להמשיך לשווק. כי הוא לא זה שעומד מול המצלמות ועושה את השיווק.
נכון.
הוא לא זה שעומד מול המיקרופון ומסביר על הגבינה, על החלב, אני לא יודעת מה. זאת אומרת שהאנשים בחברות גדולות יכולים, יש להם את הפריבילגיה, במרכאות, להיות במשבר, ועדיין החברה תמשיך לעשות שיווק, כי זה מטעם החברה. עסק קטן, כשאתה עובר משבר, בגלל שאתה הפנים, ואתה זה, ואתה זה שעושה, אתה זה שמדבר, אתה החזית, אז יש איזה ערבוב בין האישי למקצועי. זאת אומרת, כשאתה עובר משבר, אם לא בא לך להוציא אימייל, או אתה לא מסוגל עכשיו להקליט פרק חדש בפודקאסט, או לכתוב פוסט חדש, אין מישהו אחר, זאת אומרת, אתה הפנים, אתה החזית, אוקיי? וזה מאוד מאוד מאתגר. ובלי להיכנס לפרטים, אני עבדתי בשנה וחצי האחרונה גם עניין רפואי. לא נכנס לפרטים, כי זה לא האישו, ואני לא רוצה להפוך את זה כרגע לאישו. לא, אין מה להתבייש, אבל תודה לאל. ותוך כדי אני הבנתי משהו לגבי השיווק. שיווק במיטבו זה, במיוחד לעסקים קטנים, זה להביא את מי שאתה, כמו שאתה באותו רגע. עכשיו, זה גם הופך להיות גם מאוד מאוד תלוי עסק. זאת אומרת, אם אין לך ברירה, ואתה חייב לשווק כדי להביא לקוחות, אבל אתה לא מסוגל לעשות את זה, קח עזרה לתקופה מסוימת, נגיד משהו פרקטי. קח אדם, קח מישהו שיעשה עבורך את העבודה. אם אתה יכול ואתה רוצה לעשות את השיווק בתקופת משבר, אז תעשה אותו כפי שמרגיש לך ונכון לך באותו זמן. אתה לא חייב דין וחשבון לאף אחד, אתה לא צריך להתנצל. אני מצאתי בזמנים מסוימים בשנתיים הללו, חלק מהפרקים שהעליתי בפודקאסט, ביוחד גם פרקים שערכו אותי, אוקיי? דיברתי על השחיקה שעברתי, דיברתי על כל מיני דברים. זאת אומרת שאמרתי, אם אנשים קונים את רוזין ומכירים את רוזין ויש את הכל, אז לרוזין יש חלק שכרגע חווה ועובר את הדבר הזה. אני לא משאירה אותה בבית, את הרוזין הזאת. היא באה איתי לכל מקום. אז במרכאות השתמשתי בה, שוב, לא ממקום צהוב, לא ממקום כן. של חשיפה זה, אבל מהמקום שאולי כן לדבר על דברים שהם יותר רלוונטיים לתקופה הזו. עכשיו, משבר זה לא חייב להיות רק משבר אישי. זאת אומרת, בעלי עסקים קטנים הרבה פעמים יש מלחמה, אני מכירה המון בעלי עסקים קטנים שמרגישים שאין להם לגיטימציה לשווק במלחמה. אין להם לגיטימציה זאת אומרת, העסק קטן, כל משבר הופך להיות לדילמה. מותר לי לשווק, מותר לי לשמוח, מותר לי לדבר על משהו, מותר לי לעשות בקמפיין. מה זה מותר לך?
אבל הכל משפיע עלינו, בגלל זה אני אומר, מי שבא להיות בעל עסק ולא מבין שהוא נכנס לעולם של השפעות מטורפות, שזה מכל הכיוונים אישיות וחברתיות והשפעות כלכליות והשפעות, כל כך הרבה.
אני אגיד משהו, סליחה שאני קוטעת אותך, אני לא רוצה לשכוח, לא, אני קוטעת אותך. כי פתאום אני רוצה להגיד משהו, אולי הוא טיפה רוחני, אבל אני בטוחה שזה ידבר לאנשים. אם אנחנו מבינים שבסופו של דבר, כולנו, בסדר? כולנו. מה שאנשים קונים מאיתנו, זה לא רק את המוצר או השירות, אלא אם אנחנו מבינים שכולנו נברנו, כדי שהמוצר או השירות של כל אחד מאיתנו, יעבור דרך הפריזמה של האישיות שלנו. זאת אומרת, כשאנשים אומרים, איך אמרת מקודם, יש הרבה עורכי דין, יש הרבה זה, יש הרבה זה, נכון. אבל יש מצב ש... יש אנשים שצריכים לקבל את מה שהם צריכים לקבל דווקא ממך, גם אם יש עוד 10 שעוסקים באותו תחום, הם צריכים לקבל את זה ממך, ב-DNA שלך, בשפה שלך, בשליחות שלך, בחיבור הנשמתי שלך. עכשיו, אם אנחנו מבינים את זה, שבסופו של דבר העסק שלנו הוא לא רק המוצר שאנחנו מוכרים, אלא גם האישיות שלנו שהיא כלי להשפעה על אנשים. אם אני מבינה את זה, אז אני מבינה שגם המשברים הם חלק מהכלי של ההשפעה. זאת אומרת, אנשים מתחברים אלינו כבני אדם.
זה, אני אגיד משהו בהקשר הזה של משברים. אני חושב, נגיד, כשאני חליתי בסרטן לפני 11 שנה, כל כך פחדתי לדבר על זה, את יודעת, יש את החששות שזה יחזור, שזה זה, כל כך הרבה פחדים.
נכון.
ביום שנרפאתי מזה, זה כבר לא הפחיד אותי, אני מדבר על זה חופשי. לעומת זאת, הנה, עם הגירושים, עדיין לא נרפאתי מזה. אוקיי? אז ביום שאני יודע שהדיבור על הדבר הזה, אני בדרך.
הוא חלק מהריפוי.
זה שאני אומר את המילה גירושים, אני בריפוי כבר.
אוקיי? נכון.
ואני חושב שביום שאתה מרשה לעצמך לדבר על מה שהיה לך, זה כבר לא בעיה יותר, כי אתה יותר גדול מהבעיה הזאת.
זה מדהים, זה כל כך נכון מה שאתה אומר. זה כל כך נכון מה שאתה אומר. אני ממש חווה את מה שאתה אומר. ככל שאני מרשה לעצמי לדבר על מה שאני חוויתי וחווה, אני מרגישה שזה חלק מהריפוי שלי, ממש. ממש. וגם, זה חשוב להגיד לאנשים, אנשים מתחברים אליכם לא רק בגלל המוצר או השירות שבחרתם להם. הם זקוקים למוצר ולשירות הזה דרך האישות שלכם, הנשמה שלכם, התדר שלכם. ולכן, כולכם באים, אתם עסקת חבילה. המשבר הוא חלק מהעסקת חבילה שאתם.
רוזין, עכשיו נעבור לסבב של שאלות קצרות ממש, חצי דקה, דקה, אנחנו נשתדל כזה, אני אשמח לך עם הידיים, כל מיני תנועות, אז אם רואים אותי, אז אני מכיר מהטלפרומטר.
אוקיי.
וככה אנחנו נעבור לשאלות קצרות, חצי דקה עד דקה. טוב, לא יותר מזה, עד חצי דקה, כאילו, פחות או יותר, עד דקה, לא עד חצי דקה. עשה ואל תעשה בשיווק.
אל תעשה ואל תעשה, דבר לקוחית. זה מושג שאני תמיד אוהבת ככה, אני זוכרת בכלל לדעת איך המצאתי אותו. לדבר בשפת הלקוח, זה עשה, אוקיי? עוד עשה, כשאתה מנסח משהו, דמיין את מבחן לחיצת הידיים. אם הייתי לוחצת לך את היד, איך הייתי מדברת? בחרוזים? לרוזין פנית...
בקופי של 4 שורות.
כן, לרוזין פנית, לא טעית, לא, זה נשמע אילג, נכון? מבחן לחיצת היד. אם הייתי צריכה להגיד לך את המסר שלי בלחיצת יד, איך זה היה נשמע? ואז זה נותן איזה...
וואו, מהמם, אנושיות, נתה, עשית איזה אנשה, אהבתי.
כן, כן.
אני אוהב את הטיפים שלך, יש טיפים שעד היום אני לוקח איתי כל החפים וכאלה שלך הזה, ולמרות שאני לא תמיד משתמש בהם, אבל יש את הכוחות שאני כן עוזר להם, אני משתמש עם זה. אז אוקיי, מה, אל תעשה ככה אחד כזה?
אל תנסה למכור ללקוח שלא רוצה. לא יודעת, זה ככה בשלוף מה שעולה לי, יש הרבה אל תעשה. אתה לא צריך ללחוץ על כאב, אתה צריך לדבר אל כאב. זה יעשה את העבודה. תשמע, אתה עכשיו, אני צריכה לשלוף...
כן, את שולפת תשובות מהממות. תשמעי, קודם כל, לדבר ללקוח הנכון, זה, וואו, זה עולמות, זה עולמות בשיווק. נוסחה, קודם כל, האם את ממליצה לכתוב לך, לך, לכם, או איך לכתוב לשני המינים או למין אחד? אני מאוד, אני כותב למין זכר תמיד.
אז תראה, מי שיודע ויכול, ככה, אם אתם משווקים לשני המינים, ואתם יודעים ויכולים לכתוב בשפה שהיא, שכשקוראים אותה, היא המגדרית כזו, זאת אומרת, היא לך, לך, קוראים אותו דבר, נכון? רצית, רצית, אותו דבר. מי שיודע לכתוב ככה, זה עדיפות ראשונה. מי שלא יודע, וזה קשה, עדיף שתכתבו בלשון רבים, ולא שתפלו רק לזכר או רק לנקבה, אלא אם כן יש לכם קהל שהוא רק שזכר ורק נקבה. אם אתם רוצים לדעת איך לכתוב בדאבל הזה, אז יש לי פוסט מדהים, שלא יודעת מה, כמה שיתופים היו לו אי פעם, על איך לכתוב לזכר ונקבה בכתיבה אישית, מה שנקרא, ביחיד זכר נקבה, אוקיי? חפשו את הפוסט הזה בפייסבוק, אני כאילו מדברת לקהל, או אם את רוצה לצרף את זה מתחת למה שאתה מצרף, אוקיי? אז אני מלמדת שם כל מיני טכניקות, רשימת הקפות, זה מה שאתה מתכוון.
רשימת הקפות.
רשימת הקפות, יש לי כל מיני טכניקות על איך לכתוב בו זמנית לזכר ונקבה בלשון יחיד יחידה, כן.
תודה על זה, אנחנו נשים את הקישור מתחת. פינת הספר הכי משמעותי, חצי דקה עבורך על שיווק וקופי?
וואו. אני לא יודעת אם הכי משמעותי, אבל אני מנסה להזכר. אני חושב שבתחילת הדרך שלי בשיווק, נתקלתי בספר פרה סגולה.
או, זה של סו, נו, איך קוראים לו?
סט גודין,
סט גודין, כן.
וכאילו, כשאני קוראת אותו, הוא נראה לי אולי ברור וזה, אבל אני רוצה לתת לו את חסד הנאורים שמגיע לו. וזה נורא נורא השפיע עליי, כי הרגשתי תמיד שאני פרה סגולה, אוקיי? ופתאום מישהו ביטה ועלה את מה שהרגשתי שאני, וזה נתן לי חיזוק לפעול כמו שאני מוצאת לנכון. זה כאילו, שוב, אני לא יודעת אם אובייקטיבי, זה הספר הכי טוב שנכתב על שיווק, אבל זה מה שהשפיע עליי, כן.
ספר מושלם, ממש ספר שכל אחד צריך לקרוא אותו. פינת השיר, תוכנית סרט שיתנו לאנשים השראה, על היכולת של קופי טוב, על כאן משהו...
של קופי טוב דווקא?
מה שאת רוצה, על השראה שנתנה לך השראה.
השראה, הסרט שראיתי, הוא לא חדש, אבל ראיתי אותו לא מזמן, על מישהו שהחליט במשך שנה שלמה להגיד כן לכל דבר.
יא, יסמן, אני גם ראיתי אותו השבוע. וואי, תקשיב. ראיתי אותו, ראיתי, חייב לראות אותו, כי הרגשתי שאני שלילי.
בדיוק, יסמן, מישהו שהחליט שבמשך שנה שלמה אומר כן לכל דבר. כן?
מהמם, אז זה יסמן, ראיתי אותו השבוע וממש כאילו... Okay. פשוט סרט מדהים על הלקוח של קן. איך יוצרים איתך קשר? איך אפשר לעבוד איתך? מה את מציעה לאנשים?
אני מציעה כל מיני תהליכים לאנשים. אפשר, וגם אני מזמין אנשים להזין לפודקאסט שלי, נולדנו להשפיע, וסיבוב על המטאטה. אני אגיד מילה על סיבוב על המטאטה, כי זה משהו שנולד לי במקרה, וזה הפך להיות הצלחה אדירה. כן? סיבוב על המטאטה זה בעל עסק עולה לפרק, שבו אני עושה לו ייעוץ שיווקי במוקלט, אוקיי? במחיר מוזל, ובתמורה לזה שזה במחיר מוזל, הפרק מתפרסם בערוצי הפודקאסט שלי, אז אפשר להזין לכל הייעוצים בעצם, אפשר למצוא את זה בספוטיפיי, וזה ממש נפלא, ושאר גם להירשם לזה למי שמעוניין. לחפש פשוט רוזין רוזנבלום, או בפייסבוק או באינטרנט שלי אתר, זה הדרך הכי פשוטה ומהירה, ולהגיע אליי. ולקבל...
אז יופי. רוזין, היה לי כיף מאוד לפגוש אותך היום. ממש, את נראית מהמם.
תודה רבה.
וממש חימם לי את הלב, ואני בטוח שאני אצא מפה עם תובנות חדשות על השיווק שלי, כי השיווק שלי קצת התעייף לאחרונה.
אתה מדהים, אבל...
ותודה רבה שהזנתם וצפיתם לתוכנית השיווק והאסטרטגיה של ישראל, לסלול את הדרך ללקוח. היום אירחנו את רוזין רוזנבלום, מלכת הקופי של ישראל. אם אהבתם את הפרק הזה, תייגו, שתפו חבר שזה יכול לעזור לו.